לכל אחד מאיתנו יש צלקת. גדולה, קטנה, גלויה או מוסתרת. אבל צלקת זו צלקת. איך מתמודדים איתה? איך מחלימים? ואיך ממשיכים הלאה בחיים? אני מעיין לוי, ובסדרת ההסקטים שלי צלקות, אני ראיין בכל פרק אדם אחר שידבר על הצלקת שלו והתהליך שהוא עובר. אני מזמינה אתכם למסע סוחף ומעורר השראה של סיפורים שונים ומרגשים. דיכאון בקרב בני נוער הוא מצב נפשי שבו נער או נערה מרגישים עצב עמוק, חוסר תקווה, עייפות רגשית וירידה חדה במצב הרוח לאורך זמן. לא רק יום או יומיים, אלא שבועות שלמים ואפילו יותר. זו לא סתם תקופה רעה או מצב רוח רע, אלא בעיה רצינית שיכולה להשפיע על כל תחומי החיים. לימודים, חברים, משפחה, בריאות, ואפילו על הרצון לחיות. התופעה הזו נפוצה יחסית, במיוחד בגיל ההתבגרות. תקופה שבה הגוף משתנה, הלחצים החברתיים גוברים, ויש לנו צורך עמוק להשתלב ולהרגיש שייכות. דניאלה היא נערה בת 16, בכיתה י' א'. היא אחות בכורה לאח קטן ונמצאת במגמות תיאטרון ומדעי החנג. אם תשאלו את חבריה, מי זו דניאלה? הם יענו כולם פה אחד. היא אדם חברותי, מצחיק וחייכן. אבל יש הרבה דברים שקורים מתחת לפני השטח. בואו איתי לשמוע את הסיפור המרגש של דניאלה בנושא דיכאון. אז שלום דניאלה.
שלום.
איך את?
בסדר.
יופי. אז אנחנו היום הולכים לדבר על הדיכאון שחווית. את רוצה לספר לנו בעצם מתי זה התחיל? מתי הבנת שאת באמת בדיכאון?
בעיקרון זה התחיל בסוף כיתה ו' בערך. בהתחלה לא הבנתי שזה זה, כאילו התחיל גם אחרי זה הקורונה וזה, אז אמרתי אולי אני סתם ככה פשוט עצובה וזה מהמצב. ככל שהזמן המשיך, אז שמתי לב שכאילו, אוקיי, זה ממשיך, וממשיך, וממשיך, וממשיך. ולאט לאט כאילו כזה התנתקתי מהכל, אז התחלתי להבין בערך.
את יודעת ממה זה קרה?
בערך. כשעברתי ליבנה, אז עשו עליי חרם. וזה כאילו השפיע, אני חושבת רק כי ממצב שחשבתי שהעולם כזה ורוד והכל, פתאום בבום כזה, הכל כזה שחור. אז זה גרם לי להתחיל לחשוב על החיים בצורה אחרת, כאילו שיש יותר שחור בעולם.
וכל זה היה כאילו בכתב אב.
כן.
את רוצה לספר לנו איך זה באמת בא לידי ביטוי? מה באמת חווית?
כן, זה התחיל ממחשבות שליליות יותר. לאט לאט התקפי חרדה התחילו להיכנס. הייתי מתנתקת מהסביבה, לא נפגשת עם אף אחד. לא הייתי פשוט יוצאת מהבית, הייתי פשוט נשארת במיטה, בשלי כאילו, בעולם שלי. ופשוט כאילו לא שמה לב להכל.
זה קשה לך על החיים ביומיום?
מאוד. אני חושבת שלא הצלחתי לחוות כאילו את החיים בגיל הזה, כמו שהייתי צריכה לחוות אותם. אני גם לא זוכרת הרבה מאוד, כאילו, בגלל שזה כמו טראומה כזאת, אז אני מרגישה שאני לא זוכרת הרבה מאוד דברים שקרו לי בתקופות ההם, גם אם זה דברים טובים אפילו. אז זה כן כאילו גרם לפשוט, כאילו, לא חוויתי כמו שהייתי צריכה לחוות.
מרגישה שהדחקת את הדיכאון הזה?
בהתחלה כן. בהתחלה כאילו מאוד, ולקח לי כאילו זמן לקבל את זה.
את רואה סימנים של זה גם היום?
בטח, כן. אני היום כאילו עדיין מטופלת וכזה, כאילו פסיכולוגית, פסיכיאטר וכזה. אני עדיין מאוד כאילו עם הרבה דברים כאלה, כאילו עדיין מחשבות שליליות, הרבה פעמים אני לא יוצאת מהבית. המצבי רוח שלי מאוד משתנים וכזה.
אז את אומרת שבעצם זה סוג שישאיר אצלך חותם?
מאוד.
את חושבת שזה גם ילך איתך עוד בעתיד?
אני חושבת שכן. זה לא יהיה כמו שזה היה, כי אני מקווה שלא. אבל זה ודאות ישאיר חותם.
אני אשמח אם נוכל קצת להיכנס לדברים שגרמו לזה, אמרת שזה היה חרם. את רוצה להגיד כאילו מה באמת הרגשת, מתי הבנת כאילו שוואו, אני כאילו עושים עליי עכשיו חרם, אין לי מי להיות, אני לבד. היו לך מחשבות שלי להיות כאלה?
כן. בהתחלה כאילו כשהגעתי כן הצלחתי להתחבר לאיזה ילדה או משהו, ואז כזה אמרו לי, ילתי איתה, היא ככה וככה וככה, והצליחו כזה להרחיק אותי, ואז כזה לגמרי הייתי לבד. וכן בהתחלה הצלחתי להיות קצת יותר פשוט, הבנות כאילו, זר בהתחלה רק הבנות, והייתי עם הבנים, אבל אז כאילו הם יגדו את כולם כזה ביחד, ואז כן הבנתי שזה כזה, וואו, אני לבד.
הדבר הזה השפיע לך על הביטחון?
מאוד. בהתחלה לא היה לי ביטחון, זה הוריד את הביטחון ברמות, ברמה שכאילו שנהייתי שפוטה יותר, כי פחדתי שתמיד שיחזירו את זה. היו מאיימים עליי כאילו, אין בעיה, כאילו תעשה ככה, רוצה שנחזיר את זה? ואז באיזשהו שלב כן התחיל לחלחל בי כזה, רגע, למה אני מקשיבה? כאילו, למה אני לא עומדת על שלי?
עד מתי החרם נמשך?
זה היה בערך שנה וקצת, לא, שנה כזה, שנה וקצת, פשוט כאילו גם אחרי לא באמת היו לי, כאילו לא באמת היו לי חברים, אז אין לי בדיוק רגע שאני יודעת להגיד שזה הפסיק.
את הגעת למצבי קיצון?
כן. ממש פעמים שלפעמים הייתי מרביצה לעצמי. זה בעיקרון המצבי קיצון שהיו לי.
יש איזשהו אירוע מהדיכאון שאת הכי זוכרת?
אני חושבת, ההתקף חרדה הראשון שלי.
את רוצה לספר עליו?
כן, זה פשוט היה כזה בבום, כאילו לא ידעתי שדבר כזה יכול לקרות. התחלתי בהתחלה כאילו לרעוד וכזה, ולא כל כך כאילו הבנתי. הערתי את ההורים שלי, ואז פשוט הגיע למצב שהתחלתי פשוט לרעוד ברמות, ולפקוט, חשבתי שאני כאילו עומדת למות, שזהו סיימתי כאילו, ולא הצלחתי לדבר.
איך ההורים שלך הגיבו לזה?
הם חשבו שזה פשוט חלק מגיל ההתבגרות, ובגלל שזאת התחושה שקיבלתי מהם, אז לא סיפרתי כאילו לאף אחד. כי פחדתי שאם אני אספר, פשוט יגידו לי, טוב, כאילו זה גיל ההתבגרות.
ואחרי כמה זמן את נפתחת ויותר סיפרת את זה?
אני חושבת שאני התחלתי לספר את זה יותר כאילו, כזה רק לפני שנה כזה, התחלתי יותר לספר על זה.
זה עזר לך?
לפעמים כן ולפעמים לא.
מה זאת אומרת במקרים שלא? אנשים, את חושבת שאת הרגשת שאנשים שפטו אותך על זה?
אני מרגישה שפשוט לא מתייחסים לזה ברצינות, כאילו, ולי זה מאוד כאילו קשה שלא מתייחסים לזה ברצינות.
ממה נבע מקרי חרדה הראשון שלך?
הרבה מחשבות שליליות, כאילו פחד מרצח, מדברים שקורים, כל מיני דברים כאלה שפשוט כאילו גרמו לי לחשוב על זה ולחשוב על זה ולחשוב על זה, עד שזה כבר כאילו פרץ.
היו לך מחשבות אובדניות?
כן.
כן? איך קיבלת את זה?
זה קשה. כן צריכה לעשות דברים יומיומיים, שזה מאוד מקשה, כאילו בין המחשבה הזאת לבין הפעולות שצריך לעשות בשביל לשרוד.
היה לך קושי מאוד גדול בעצם לאסוף את עצמך ממצב של אפס, בעצם להמשיך ולהתחיל את היום?
כן. זה בין הדברים הכי קשים, נראה לי.
יש הרבה אנשים שמאוד קשה להם בכלל להתנהל ביום יום, דברים שלפעמים לוקחים לנו, אנחנו לפעמים לוקחים כמובן מאליו, ויש המון אנשים שלקום בבוקר, מאוד קשה להם לשים את החיוך על הפרצוף, מאוד קשה להם גם, היה לך פחד לא להדאיג את ההורים שלך?
כן, לא רציתי להדאיג אותם, לא רציתי גם להדאיג כאילו בכללי את כל הסביבה שלי.
את לפעמים זייפת שאת בסדר?
בטח, כל הזמן. כל הזמן.
את במגמת תיאטרון, נכון?
נכון.
את חושבת שזה קצת מתקשר לזה?
כן. אני חושבת שזה פשוט מוציא ממני דברים שאני בעצמי לא הייתי מוציאה אותם לסביבה. וזה עוזר לי כאילו, דווקא בגלל שאני חושבת שזה, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר, אז יותר קל לי להבין ולשחק ולהבין דמויות וכזה.
זה נותן לך גם קור לבטא את עצמך?
כן.
את התגברת על זה היום? כאילו יותר חזקה מזה?
זה מאוד תלוי. אני חושבת שלפעמים כן, ולפעמים ממש לא.
את חושבת שבסופו של דבר זה כן חיזק אותך? זה חיספס אותך באיזשהו מקום?
כן. אני מרגישה שלפעמים כאילו אני יותר בוגרת, לפעמים כמובן זה חיסרון, אבל יש בזה הרבה יתרונות, בלהבין את הסביבה, להבין סיטואציות.
מה עזר לך בעצם לצאת מזה?
אני חושבת שפשוט, וואי, האמת אני לא כל כך, אני אפילו לא יודעת. זה פשוט כאילו קרה בבום כזה.
היו לך אולי אנשים שעזרו לך? כאילו שסיפרת להם באמת עזרו לך אולי להתגבר על זה, או שהלכת למקומות שעזרו לך לדבר על זה?
אני כן הלכתי לפסיכולוגית וכזה. זה לא בהכרח תמיד עוזר. זה פשוט ההבנה שאוקיי, אז יש מישהו שכן יכול להבין את העומק של הדברים.
יש לך הצעה לאנשים שחווים את זה?
כן, הייתי רוצה כאילו להגיד שזה עובר, זה לא נעלם, אבל אפשר לראות את החיים גם בצורה שונה, ולא תמיד לשים את הנקודת מבט על הצורה הלא טובה של העולם. אפשר לראות את שני הצדדים, ולקבל את זה שלא תמיד ורוד ולא תמיד שחור ויש אמצע.
אז תודה רבה דניאלה. היה מאוד כיף לדבר איתך.
תודה גם איתך.
ואני רק רוצה כללי להגיד לך שאת בן אדם מאוד חזק. גם תודה. שומעים את זה עלייך, את בן אדם מאוד בוגר. ואת עברת משהו שלא הרבה עוברים, ומשהו שכן קורה, וזה בסדר שהוא קורה. זהו, ופשוט תודה ששיתפתי לנו.
תודה שנתתי את האפשרות.
אני רוצה להגיד כמה מילים, לפני התודות. זה בסדר לא להרגיש בסדר. בין אם אתם חווים חוויה קשה, כמו דיכאון, או כל דבר אחר. מרגישים מועקה, עצב שלא עוזב. לקום בבוקר ולא לרצות להתחיל את היום. אתם בסדר. זה בסדר להרגיש ככה. אבל אם אתם מרגישים שהמועקה הזאת נמשכת לאורך זמן, יש למי לפנות. אני ממליצה להתקשר לכוכבית 1201, עמותת ערן לנוער, שזמינה 24/7. אני חושבת שלשתף זה חשוב. יש משפט שנורא נוגע ללב שלי. נוגה גזית, מטפלת רגשית, אמרה פעם, רגשות כואבים הם לא סימן לשבר, אלא קריאה עדינה של הנפש שראויה להקשבה, לא לשיפוט. בקיצור, אתם לא לבד. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו במגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן, כל יבנה.